בוקר טוב, אנחנו פותחים את ספר שמות, קשה להיפרד מספר בראשית, לפחות לדרשנים. קשה להיפרד מספר בראשית, שם הרעיונות קופצים לך מתוך הכתובים. ספרים אחרים, שמות עוד אפשר. אז כשאנחנו מתקרבים לויקרא, אנחנו מתמלאים בחרדה. לפני שאנחנו מכינים שיעור, אבל אנחנו עדיין בשמות. ספר שמות בתחילתו מתמקד עם משה רבנו ובמסע ומתן הארוך שיש בינו לבין ריבונו של עולם לבוא ולגאול את ישראל. אבל המפגש הראשון שלנו עם משה רבנו, לא הראשון, אבל כשמשה רבנו יוצא מהארמון, מה שנקרא יוצא אל העם, אנחנו פוגשים בדמות הזו כאדם שוחר צדק, אדם שמאוד מאוד מאוד מתאהב עוול, ולא רק שהוא שונא, שהוא שוחר צדק, שונא עוול ורשע, אלא הוא גם לוקח את החוק לידיים, ומנסה ליישב את האדורים. כשמדובר במצרי, שמכה איש עברי הוא ישר את האדורים, בצורה מסוימת, יתמון אותו בחול, וכשמדובר באיש עברי, מכה איש עברי, הוא יפתור את הבעיה בדרך אחרת. בואו נתחיל לראות את הדברים, ונעמוד קצת על הדמות, ונעמוד אחרי זה על קושייה מאוד מאוד גדולה. ויהי בימים ההם, ויגדל משה, ויצא אל אחיו, וירא בסבלותם, וירא איש מצרי, מכה איש עברי, מאחיו. ויפן כה וכה, וירא כי אניש, ויחת המצרי, ויתמנהו בחול. מה זה ויפן כה וכה, וירא כי אניש? שלושה הסברים. הפשט, משה רבנו לא רצה שהמעשה שלו יתפרסם, הוא הסתכל ימינה, הסתכל שמאלה לראות שאף אחד לא רואה, כדור בראש, שם המפורש, כל אחד איכשהו מסביר, ותומן אותו בחול. זה הסבר אחד. הסבר השני שאנחנו מכירים, שזה לא הפשט, אבל רש"י מביא אותו, ויפן כה וכה, הסתכל בדורותיו של אותו גוי, של אותו איש מצרי, וראה שלא עתיד לצאת ממנו אף אחד שחושב להצטרף לעם היהודי. טמן אותו בחול. הסבר נוסף של הנציב, שאיתו אנחנו נלך היום, ויפן כה וכה וירא כי אניש. משה רבנו רואה עוול, הוא מחכה מה? הוא מחכה שמישהו יבוא לעשות סדר. הוא מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, רואה. כולם ממשיכים לעבוד. אין מי שבא לטפל באירוע. אומר במקום שאין איש, תהיה איש, ויער כי אין איש. לא היה שם מי שיעשה סדר. לקח משה רבנו את החוק לידיים, תמן את המצרי בחול. ביום השני הוא יוצא, שני אנשים עברים ניצים, רבים, ויאמר לרשע, למה תכה רעך? מגיע להם בצורה יותר עדינה. הבן אדם הרים ראש, ויאמר, מי שמחה לאיש? עוד פעם אתה מתחיל עם המקום שאין איש, תהיה איש. מי שמחה לאיש? שר ושופט. נתנו שלושה תארים פה. אתה גם איש, אתה גם שר, אתה גם שופט. אתה כל מקום שאתה מגיע, אתה חושב שאתה יודע מה נכון. שאתה צודק, הצדק הוא כפי ראות עיניך, וכו' וכו'. ואז הוא אומר לו, עלי הרוגני אתה אומר? כאשר הרגת את המצרי, וירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר. אכן נודע הדבר, שני פירושים. אכן נודע הדבר, הפירוש, הפשוט, רש"י אומר, כמשמו, נודע הדבר שעשיתי אתמול המצרי. פירוש שני, אומר המדרש, נודע לי הדבר שהייתי תמה עליו. מה חטו ישראל מכל 70 אומות להיות נרדים בעבודת פרך? אבל רואה אני שהם ראויים לכך. תשימו לב, משה רבנו, זה לא שהוא... משה רבנו איש צדק. אם הוא יגיע למסקנה שעם ישראל לא ראוי עכשיו להיגאל, משה רבנו קם והולך. הוא בורח משם. אבל משה רבנו מחפש צדק. המקרה השלישי שבו אנחנו נתקלים במשה רבנו שמושיע. דרך אגב, הכלי יקר אומר שההנחה של משה רבנו לא הייתה נכונה. הרי אנחנו יודעים שלא היה דלת תורין בעם ישראל, שעל הדבר הזה הם נגלו, והייתה אחת שפרסמה הכתוב, שלומית בת דברי. אבל באמת לא היו דלת תורין, כך אומר הכלי יקר. והאמת, מקור שלוש, אינו כן, שעד רבה, ישראל נגלו בזכות שלא היה בהם לשון הרע, ורק שניים אלו היו בעלי לשון הרע. מי אלה היו? שני עברים ניצים, דתן ואבירם, הנודניקים, שהולכים איתנו לאורך כל הדרך. ופרסם הכתוב, דוגמת שלומית בת דברי שפרסמה הכתוב, סליחה, אני התכוונתי, אני אמרתי על שלומית בת דברי שהיה לשון הרע. לא, דתן ואבירם היו בעלי לשון הרע, אותם פרסם הכתוב, שלומית בת דברי זה הסיפור אחר, המצרי שבא אליה הביתה, הוציא את בעלה מהבית ובא אליה. פרסמה הכתוב. מהקרה השלישי, שמשה רבנו בא ועושה סדר, הוא לכהן מדיין שבע בנות. ותבונה ותדלנה ותמלנה את הרעתים להשקות צון אביהן. ויבואו הרועים ויגרשום. ויקום משה ויושיען וישקת צונם. הנה עוד מקרה. משה רבנו מושיע את בנותיו של לוט. אומר השלה הקדוש, הוא לומד מהמקרה הזה, את בני אלית, למה נכנס לי לוט? יתרו. אומר השלה הקדוש, ראוי שיתעורר האדם לעזור לחלושים ולהצילה מיד עושקיהם, אף שהוא לא נתמנה עליהם לראש. מזה לומדים מה עשה, משה רבנו לא ראש, אבל כשמשה רבנו רואה עוול, הוא מיד מה עושה? מטפל בו. אומר בעל התולדות יצחק, רבי יצחק ברבי יוסף קארו, זה לא הבן של השולחן ערוך, הוא יותר קדום מהשולחן ערוך. השולחן ערוך מיוצאי חלציו, היה רבי יוסף קארו עוד בשושלת שם, כן, אני חושב, משהו כזה, כן. יכול להיות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אומר את הדבר הבא, סיפרה התורה שלוש מעשיות בענייניו. אחד, ויער איש מצרי ויחת המצרי. שני, והנה שני עברים ניצים ויומר למשל לרשע למה תקרא איך. שלישי, הוא לכהן מדיין שבע בנות. למה סיפרו שלושה סיפורים? להודיע שמשה היה דיין בטבע ובעל משפט. זה היה הטבעיות שלו. שופט מלידה, מה שנקרא. שלא די המצרי וכו' וכו'. הכל טוב ויפה. משה רבנו נמצא במדיין. כמה שנים הוא במדיין? בין 40 ל-60 שנה. משה רבנו בורח מהארמון. לא ברור מתי, התורה לא מספרת לנו את הגיל שהוא יוצא מהארמון. הרמב"ן אומר באזור גיל 20, נותן כמה אופציות שם. אם הוא יצא בגיל 20, משה רבנו חוזר למצרים באיזה גיל? 80. 60 שנה הוא עומד במדיין. שם במדיין, עובד, בגיל 80, פתאום יש לו גילוי בסנה. גילוי בסנה בא עליו, הקדוש ברוך הוא נגלה עליו בסנה, ואומר לו, ואתה, לך ושלחך אל פרעה, והוצא את עמי בני ישראל ממצרים. משה רבנו מכיר את העוול שנעשה לעם העברי במצרים. הוא יודע, הוא לא עם אלצהיימר. 60 שנה זה פרק זמן לא קטן, אבל מספיק זמן, אבל עדיין זה לא מספיק זמן כדי לשכוח את מה שהוא חווה וראה רגע לפני שהוא ברח. משה רבנו, ויאמר משה אל אלוקים, מי אנוכי כי ילך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל ממצרים? משה רבנו מסרב. איך יכול להיות? אתה איש של צדק. אתה בן אדם שכשהוא רואה עוול, הוא מיד במקום שאין איש, אתה מיד נרתם להיות האיש. למה כשהקדוש ברוך הוא פונה אליך, ואומר לך צריך, אתה מתחיל להתווכח? הרי זה נגד הטבעיות שלך, מה קרה עכשיו? עד עכשיו משה רבנו נזעק. משה רבנו הראשון לבוא ולעזור. פתאום שהקדוש ברוך הוא פונה, אתה לא רוצה ללכת? יותר מזה, משה רבנו אומר, מי אנוכי? מה אני חשוב לדבר עם מלאכים? עם מלאכים? זה סיבה אחת. סיבה שנייה, איך יוציא את בני ישראל? בפשט, מה הכוונה? אני ראוי לגאול את עם ישראל? רש"י לוקח אותנו למקום אחר. גם אם תגיד שאני חשוב לדבר לפני מלאכים, מה זכו ישראל שתעשה להם נס והוציאה ממצרים? תגיד לי, מה, ריבונו של עולם מגיע לפה, אומר לך ללכת, אתה מתחיל לדון האם הם ראויים או לא ראויים? אם הקדוש ברוך הוא פונה, כנראה שגם אתה ראוי וגם הם ראויים. מה זה הוויכוח הזה של משה רבנו? איפה המידה הטבעית שלו? למה פתאום פה היא נכבט אל הנעלמת? אנחנו בשיעור הזה נתעסק בשאלה שמטרידה הרבה פעמים אנשים. אדם צריך, כדי לעשות משהו, אדם צריך לבחור לעשות אותו. הרי לא יעזור שאנחנו נבחר בשביל מישהו אחר, נכון? לא יעזור שנבחר. האדם צריך לבחור בעצמו. אני אבחר את הקלה לבת שלי, לבן שלי? במחוזותנו לא מצוי. הוא צריך לבחור, הוא צריך לראות שזה מתאים לו. אדם רוצה ללכת לישיבה? אתה לא יכול לבחור בשבילו את הישיבה. אתה יכול להמליץ לו מה מתאים, שילך לבדוק. אבל הוא צריך בסוף לבחור את הישיבה שבה הוא רוצה ללמוד. וכן על זו הדרך בכל דבר. האדם הוא יצור בחירי, וכדי שדבר יחזיק, האדם צריך לבחור ולרצות לעשות אותו. עכשיו אנחנו נעבוד, מה ההבדל בין מה שמשה רבנו לבין מה שהקדוש ברוך הוא פונה? התשובה היא פשוטה. פה משה רבנו רואה מעצמו, אף אחד לא אומר לו לעשות. משה רבנו מתעורר מעצמו לעשות את הדברים. פה הקדוש ברוך הוא אומר לו לעשות. משה רבנו מסרב, כי לא הייתה לו התעוררות פנימית לדבר. השאלה למה לא הייתה לו התעוררות פנימית? אנחנו ננסה להבין איך מסירים חסמים שחוסמים את הרצון שלנו, את הרצון הטוב. הרב חרלאפ אומר בלחם אבירים, מקור 12 הבאתי אותו, אין דבר כזה אדם שלא רוצה. רצון זה כוח החיות של האדם. היחיד שלא רוצה זה אדם שמת. או שאדם רוצה משהו חיובי, או שאדם רוצה משהו שלילי, הוא תמיד נמצא ברצון. זה לא נכון לומר משפט, אני לא רוצה ללכת, אלא אני רוצה להישאר. אין דבר כזה אני לא רוצה. אתה תמיד רוצה משהו. משה רבנו, אפשרות אחת הייתה לו. אני רוצה ללכת לגול, אני רוצה להישאר במדיין. השאלה מה גורם למשה רבנו לרצות להישאר במדיין. ואנחנו ננסה לראות איך ריבונו של עולם בוויכוח הזה עם משה במרכאות, עם משה רבנו, מצליח לקלף קליפה אחר קליפה אצל משה רבנו, ומגיע לשורש הדברים. ומתוך הדיון הזה בין משה רבנו, המסע ומתן בין ריבונו של עולם למשה רבנו, אנחנו נוכל להקיש גם על החיים שלנו הרבה פעמים מה החסמים שתוקים אותנו בחיים. הרב חרלאפ לחג השבועות מביא עוד יסוד. הוא אומר, אין דבר כזה רצון בלי סיבה. אם משה רבנו רוצה להישאר במדיין, יש לו סיבה לזה. אדם לא רוצה משהו בלי סיבה. כל דבר שאדם רוצה, יש לו סיבה. עכשיו צריך לזהות איך מעוררים לבן אדם את הרצון החיובי? אתה צריך לזהות מה הסיבה שהוא רוצה להישאר במדיין, לטפל בסיבה הזו, ועל ידי כך להפך לו את הרצון. צריך לדעת שבחסימות ברצון יש חסימה גלויה, זה לפחות מה שאדם מצייר לעצמו, אבל באמת באמת מה שתוקע אותו זה לא החסימה הגלויה, זאת החסימה הנסתרת. תמיד אני כשראיתי את המסע ומתן בין הקדוש ברוך הוא לבין משה רבנו, תמיד היה לי תימה. ריבונו של עולם, הרי מה קורה? בטענה האחרונה של משה רבנו מה כתוב? ואי חרף השם במשה. תגיד לריבונו של עולם, לא יכולת לעשות חרון אף כבר בשאלה, באמירה הראשונה של משה רבנו? תן לו שם חרון אף, תגמור את הסיפור הזה. לא. למה לא? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שמשה יבחר. אם אתה מביא חרון אף על ההתחלה, אתה כופה בן אדם לעשות. והקדוש ברוך הוא רוצה שמשה רבנו יבחר. הוא רוצה לקלב ולהגיע ביחד איתו, להגדיר בצורה אמיתית מה באמת הסיבה, ומתוך הדבר הזה משה רבנו יבחר את הדבר הנכון. אז בואו נצא לדרך, ונראה איך ריבונו של עולם פועל ועושה את הדבר הזה. מקור 14. ויאמר משה לאלוקים, מי אנוכי כי ילך אל פרעה, וכי יוציא את בני ישראל ממצרים. ראינו כבר את הטענה הזאת. הרבה פעמים בן אדם לא רוצה דבר לא נכון, והוא תולה את זה בסיבה מהותית. יש פה משהו מהותי. אין שייכות ביני לבין התפקיד. אני לא יכול ללכת להיות הגואל של ישראל. הן מצידי, הן מצד ישראל. משני הצדדים זה לא מתאים. החיבור הזה הוא לא טוב. תמיד תמיד אדם נוח לו לטעון טענה כדי לסרב למשהו שהוא באמת מתאים ולא בא לו לעשות אותו מסיבה כזו או אחרת שאנחנו עוד לא יודעים מה הסיבה אצל משה רבנו. אבל נוח לו לתלות את זה, להתעלות מה שנקרא בטעם גדול, בסיבה גדולה. מה זה סיבה גדולה? סיבה גדולה תמיד זה המהות. אדם שבא ואומר אני לא שייך לתפקיד, זה מקום מאוד מכבד לאדם עצמו. הסירוב הזה של משה רבנו מלמד על ענווה גדולה. לאדם זה נוח. זה נוח להיות בעמדה של סירוב מתוך אצילות, מתוך גדלות. זה תמיד הרבה יותר נעים לאדם מאשר להגיע לסיבה האמיתית. הקדוש ברוך הוא לא נבהל. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? ויאמר, כי היה עמך, וזה לך עוד, כי אנוכי שלחתיך, בהוציאך את העם הזה, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את אלוקים על ההר הזה. אומר פה רש"י, שבפסוק הזה יש לנו שתי תשובות. אתה שואל, האם אתה ראוי או לא? אני שולח, אני זה שמגואל את ישראל. אתה רק היחיד תמצי לעשות את זה בעולם הזה. אתה היחיד תמצי. בתור היחיד תמצי אתה יכול להיות ראוי? כך אומר רש"י. לא שלך היא, כי היא משלי. כי היא עמך. אתה שואל למה ראוי לגאול את ישראל? איזה זכות יש להם לגאול את ישראל? אתה אומר שהם דלתורין, מוציאי לשון הרע. הזכות שלהם שהם יעמדו פה על ההר הזה. ויגידו נעשה ונשמע. על הזכות הזו, אני מוציא אותם כבר עכשיו ממצרים. האור החיים הקדוש, מסביר, נכון, יש שם שתי גישות. יש גישות, החיילים, זה לא החיילים. מי שניצח את המלחמה מי זה? ריבונו של עולם, אתה רק היחיד תמצא. אתם רק היחיד תמצא לניצחון. אבל יש את הגישה האחרת. דרשות הרן, שדיברנו על זה הרבה פעמים. הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. זאת אומרת, הכוח נמצא אצלך, ואתה תמיד צריך לשייך אותו למי? לדעת שאת הכוח הזה קיבלת מריבונו של עולם. אומר אור החיים הקדוש, מוישה רבנו, ריבונו של עולם, אומר לו, אם אני נתתי לך עכשיו את הכוח, אם אני פונה אליך, אז אתה תקבל את הכוח, ועם הכוח הזה תוכל לגאול את ישראל. מה אתה אומר מי אנוכי? אם לא הייתי פונה אליך, יכול להיות. אבל כשאני פונה אליך, ואני אהיה איתך, תדע שאני אגדיל אותך. אתה תהיה גבוה מעל גבוה. אז שתי גישות איך להסתכל, אבל בשורה התחתונה, נסתתמו טענותיו של משה רבנו. בדרך כלל מאוד מאוד קל לפרוך טענות מהותיות וסיבות מהותיות, מאוד מאוד קל לפרוך אותם, כי בדרך כלל זה לא שם. בדרך כלל זה לא הסיבה שאתה לא רוצה משהו, זה לא נובע מהמקום הזה. למשל, בדרך כלל הסיבה שילד לא קם לתפילה, זה לא בגלל שהוא לא מבין שלקום לתפילה זה דבר חשוב. מי שיבוא ויאמר שזה לא דבר חשוב, בדרך כלל זה לא נכון. זה לא יושב שם. זה יושב על משהו אחר, הרבה יותר פשוט. הלאה, מה הגורם הבא של בן אדם לא לרצות דבר שמתאים לו, לא לרצות דבר נכון? הרבה פעמים זה הפחד מכישלון. הטענה הבאה של משה רבנו, ויען משה ויאמר, ואין לו יאמינו לי, ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו, לא נראה אליך השם. ויאמר אליו השם, מה זה בידך? ויאמר מתה. משה רבנו מערר על מה? הוא אומר, אתה יודע מה, אני ראוי. עם ישראל ראויים. אבל בסוף, בשורה התחתונה זה לא יצליח. הם לא יאמינו לי. אומר המדרש, אותה שעה דיבר משה רבנו שלא כהוגן. הקדוש ברוך הוא אמר לו, והם ישמעו לקוליך, ואתה בא ואומר, והם לא יאמינו לי. האמת, שמאוד קל לתרץ את הקושי, את דברי המדרש. כמו שעושה בעל הדעת זקנים, ועוד פרשנים אחרים על התורה, שאומרים שהקדוש ברוך הוא אמר, ושמעו לקוליך על הזקנים, ולא על העם. תסתכלו שם בכתובים. על הזקנים זה נאמר. כך מתרצים הראשונים, מפחיתים בעצם את האמירה הזאת של משה רבנו, מפחיתים את הגנאי באמירה הזאת של משה רבנו, אבל איך שלא נסביר, כשמשה רבנו בא ומה הוא אומר, משה רבנו ממה הוא מפחד? הוא מפחד להיכשל במשימה. פחד מכישלון זה דבר מאוד מאוד מקובל, מאוד נפוץ. אדם אומר, למה לי בכלל להתחיל משהו כשהסיכוי שאני אכשל הוא גבוה? עדיף לא לנסות, וככה לא ניכשל. האמת שהאמירה הזאת כאמירה בחיים היא תמיד לא נכונה. למה? היה מישהו חכם שאמר, אין פחד מכישלון, תמיד אתה תרוויח. אם הצלחת, מצוין. ואם לא הצלחת, אז למדת איפה עכשיו למדת מהטעויות. אתה תלמד מזה. מה יקרה אם לא תעשה? כלום, לא למדת. גם לא הצלחת וגם לא למדת. אז ממה נפשך כדאי לך לנסות? ופה אני רוצה רגע לפתוח סוגריים ולומר שיש את הפרפקציוניסטים. הפרפקציוניסטים שממש המושלמות זה חלק מהמהות שלהם, זה יאיים עליהם הרבה יותר הפחד מהכישלון, והרבה פעמים הם בכלל לא יגשו לעשות את הדבר. להרבה אנשים הם לא פרפקציוניסטים, אבל הם מפחדים מכישלון. ואז מה יקרה? מה שיקרה, הם יסכימו לעשות את הדבר, אבל מה שכל הזמן ילווה אותם, זה הפחד. העשייה תנבע מהפחד לא להיכשל, לעומת אדם שלא מפחד מכישלון, שאצלו העשייה תנבע מאיזה מקום? מהרצון להצליח. יש הבדל בין רצון להצליח לרצון לא להיכשל. מה ההבדל בין אדם שרוצה להצליח לבין בן אדם שרוצה לא להיכשל? אדם שרוצה להצליח יהיה הרבה יותר בשלווה, הוא יהיה הרבה יותר עם אנרגיות חיוביות, לעומת אדם שרוצה לא להיכשל, שהוא יהיה מאוד בלחץ, והוא יעבוד עם אנרגיות לא חיוביות. רואים את זה הרבה פעמים בפגישות. אחד מהדברים שצריכים לברר, עם בחור שנפגש ולא מצליח להתחתן, או מצליח להישאר אבק, אחד מהדברים שצריך לבדוק, עם איזה עמדה נפשית הוא ניגש לפגישה. האם הוא ניגש מתוך עמדה נפשית של רצון להתחתן, או הוא ניגש מתוך עמדה נפשית עם רצון שלא יזרקו אותו. אם אתה ניגש מתוך עמדה נפשית של רצון שלא יזרקו אותך, אתה תהיה במתח בפגישות, אתה תהיה בלחץ, אתה תהיה מבולבל, הבחורה תראה את זה, ותגיד מויכל טויבס. מויכל טויבס, אני לא רוצה להתחתן עם היצור הזה. אני רוצה להתחתן עם מישהו עם אנרגיות חיוביות, מישהו שמח, מישהו שחושב חיובי, ולכן זה לא רק דרך, זה אותו דבר בעבודה. האם כשאתה ניגש לעבודה, אתה ניגש למקום של רצון להצליח, או רצון לא להיכשל? יהיה הבדל תהומי בין שני האנשים האלה. אצל משה רבנו, היה באמת פחד מכישלון. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? קח סימנים אותות, בכבוד. זרוק את המקל נחש, שים את היד צרעת, לא יאמינו לכל האות הראשון, לא יאמינו לכל האות האחרון, בכבוד, תהפוך את המים לדם. זהו, מה עכשיו משה רבנו יגיד? אין לו מה לומר. אין שום סיכוי שלא יאמינו לדבר הזה. הלאה. משה רבנו אין לו כבר מה לומר. ועוד איך יש לו מה לומר. ויאמר משה אל השם, בי אדוני, לא איש דברים אנוכי, גם מתמול, גם משלשום, גם מאז דברך אל עבדך, לכבד פה וכבד לשון אנוכי. תגידו, מתי הוא היה צריך לטעון את הטענה הזו? מה עכשיו נזכרת? אם יש לך סיבה טכנית שאתה לא יכול ללכת לעשות את הדברים, איפה היית עד עכשיו? איפה היית? זה הסיבה הכי הגיונית, להגיד שאני לא מתאים לתפקיד. תמיד נראה לנו שבאמת מה הטענה? אני לא ראוי, טכנית, אני לא יכול. קודם כל צריך לדעת שזה גם הרבה פעמים. הסיבות הטכניות מונעות מהאדם לרצות את הדברים הנכונים, וצריך לדעת, כשיש משהו נכון לעשות, אין שום דבר עומד בפני הרצון, בטח אם הוא טכני. אנחנו לא נבלים מבעיות טכניות, בעיות טכניות פותרים אותם. אבל משה רבנו, זה בא לבאר מים חיים, במקור 23, אומר לו, הטענה הזאת צריכה להיטען כבר מההתחלה. למה הוא לא טען את זה מההתחלה? הרמב"ן מסביר שכל הטענה פה בכלל לא, אני לא ראוי. כל הטענה פה היא אחרת לגמרי. אומר הרמב"ן, משה רבנו אומר, ריבונו של עולם, לשיטתך אני השליח המתאים, איך יכול להיות שאני כבד פה וכבד לשון? היית צריך לרפא אותי. אם באמת אני המתאים, היית צריך לרפא אותי. הוא אומר הרמב"ן, מה באמת הסיבה שהקדוש ברוך הוא לא ריפא את משה רבנו? שמרוב חשקו לא ללכת ולגאול את ישראל, הוא לא יתפלל על זה. מה שאתה לא מתפלל, אתה לא. לא מקבל. אבל תסתכלו ברמב"ן, כך הרמב"ן מסביר את הטענה הזאת של משה רבנו. אם היית באמת רוצה שאני אהיה השליח, אז היית מה? אז היית מרפא אותי. לפעמים אדם נתלה בסימנים מן השמיים. אדם אין לו כוח ללכת להיפגש, ואין לו כוח להתחתן. עומד בטרמפיאדה. מחכה, מחכה, מחכה. רבע שעה, חצי שעה, 40 דקות לא מגיע טרמפ. דופק על התחנה ומה אומר? על הבטונדה. הנה תראו, סימן משמיים. ידעתי שאני צריך להישאר בישיבה. אם הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אתחתן, היה מביא לי טרמפ. למה אתה חושב שאתה כזה צדיק שיהיו לך שיירות מצויות? מה, מאיפה הבאת את ההנחה, את ההנחה הזאת? שהקדוש ברוך הוא עובד אצלך, ותוך חמי רגע שהגעת לתחנה, כבר צריכה לחכות לך שם לימוזינה. מאיפה זה הגיע לך הדבר הזה? מה? קוף יוטט, כן. עד אז הפגישה תיגמר כבר. תתפלל על זה. וגם אחרי שהוא התפלל, מה? אדם עומד בכתובה, עומד בחופה. קיים את הסיפור, באים לחתום על הכתובה. לוקחים את העת, העת לא כותב. טוב, כבר הלב מתחיל לדפוק של האמא. גם של האמא של הקלה וגם של החמות. מתחיל הבלגן. טוב, מצאו את אחר. מביאים את העת לחתן, נופל לו מהיד. מה החמות אומרת? לפרק את החבילה. זה סימן שצריך לפרק את החבילה. מה סימן? למה לא עבד בהתחלה? כי לא היה דיו. למה נפל? כי החתן התרגש. מה את עכשיו מעלילה פה עלילות? סימנים מן השמיים. צריך להיזהר מאוד. בן אדם בטוח לוקח את הקדוש ברוך הוא, מגייס אותו לכל הרצונות השליליים שלו, ומתחיל להמציא המצאות על ריבונו של עולם, שהוא חלק מהסיפור פה, שגם הוא לא רוצה. זה לא אני. אני רוצה. ריבונו של עולם הוא זה שלא רוצה. הלאה. אז מה הם באמת החסמים האמיתיים שעמדו בפני משה רבנו? אדם שכל כך שוחר צדק. אדם שכל כך בא ותופס במקום שאין איש, הוא הופך להיות איש. ויודע לעשות הרבה דברים. מה קרה שהוא באמת מסרב? שתי שיטות שאני חושב שבסוף הם שיטה אחת. ויאמר בי אדוני, שלח נביא תשלח. הקדוש ברוך הוא דוחק את משה רבנו לפינה, עד שיוצא לו מהפה, הסיבה האמיתית. אומר רש"י, שלח נביא תשלח, ביד מי שאתה רגיל לשלוח, הוא אהרון. משה רבנו, במקום שאין איש, הולך להיות איש, אבל מה הוא חושב פה? יש פה איש. יש פה איש. אהרון, למה אתה בא אליי ריבונו של עולם? אומר רש"י דבר נפלא. למדנו שכל מקור 26, שכל שבעה ימים, היה הקדוש ברוך הוא מפתה את משה בסנה לילך בשליחותו. מתמול שלשו מאז דבריך הרי שלושה. ושלושה גמין ריבועים הם. הרי שישה. והוא היה עומד ביום השביעי. כשאמר לו זאת, עוד נע ביד תשלח, עד שחרה בו וקיבל עליו. עכשיו שימו לב, וכל זה, כל המסע ומתן, שלא היה רוצה ליטול גדולה על אהרון אחיו, שהיה גדול ממנו, ונביא היה. משה רבנו, למה לא טענת את זה בהתחלה? למה? אפשר לומר הרבה תירוצים, לעניות דעתי התירוץ הוא פשוט. משה רבנו לא ידע בעצמו לדקור את הנקודה. מה כל כך מונע ממנו? הוא תלה את זה בכל מיני דברים אחרים. בא הקדוש ברוך הוא וקילף את הקליפה. קילף, 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 קילף. עד שהוא אמר, יש פה סיבה אחרת לגמרי. לא כי אתה לא מתאים, ולא כי אתה לא ראוי, ולא כי הם לא מתאימים, ולא שום דבר. יש לך מידה יפה של הרבה ענווה. כבוד לאחיך הגדול. ואתה רוצה שנפתוח את הבעיה במהירות? ורעך ושמח בליבו. אתה מדמיין דמיונות שווא שאחיך ייפגע, זה פשוט לא קיים, ומיד שמשה רבנו שומע את הדבר הזה ורעך ושמח בליבו, מה הוא אומר? הוא מקבל את השליחות, הוא לא אומר כלום, הוא רק הולך לחמיו, וילך משה, היה שובל יתר חותנו, ויאמר לו, אלחנה ואשובה אל החי אשר במצרים, וראה עודם חיים. ויאמר יתרו למשה, לך לשלום. ואז קורה משהו מוזר. ויאמר השם אל משה במדיין, לך שוב מצרים, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. מה משה רבנו בא לעשות? הוא בא ללכת, בשביל מה צריך את הציווי האלוקי הזה עכשיו?
שהוא לא ילך עם חשש,
שעוד השניים
האלה נמצאים שלה,
מרגיע
אותו,
אבל הוא אומר
לו,
לך. אז אתה אומר, היה לו חשש. בוא נעצים את מה שאתה אומר.
כבוד הרב אמר לפני רבע שעה, אינו דומה מי
יפה מאוד. יפה, תכף נראה מי אומר את מה שאתה אומר. אני רוצה להגיד יותר מזה. משה רבנו, באמת, הנקודה עם אהרון הפריע לו מאוד. למשה רבנו זה עזר לו לקבל החלטה שזאת השליחות שלו. הוא הלך לבקש רשות מיתרו. פתאום מה קורה לו במדיין? הוא מתמהמה. למה? משה רבנו חושש. חושש על עצמו. למה הוא חושש על עצמו? יש שם אנשים שמה רוצים לעשות לי? להרוג אותי. בא הקדוש ברוך הוא ואומר לו, יש לך עוד חסם אמיתי. אני יודע מה החסם האמיתי שלך. אתה חושש מאותם אנשים שרוצים להרוג אותך, אתה יכול להיות רגוע. האנשים האלה מתו. תשימו לב, זה דברים מאוד פשוטים. פחד. מה, משה רבנו הגדול שלנו מפחד? כן. אתה משה רבנו היה בן אדם. מי אמר את מה שאני אומר? תראו את הרשב"ם. הרשב"ם במקור 29, שהרשב"ם הוא אחד מהפשטנים הגדולים ביותר, נכדו של רש"י. מהפשטנים הגדולים ביותר בתורה, כותב את הדבר הבא, לא אצלנו, אלא במקום, על בפסוק, ויהי בימים הרבים מהם, וימות מלך מצרים. וינחו בני ישראל מן העבודה, ויזקו אל ותעל שבתם אל אלוקים, שם נכנס כל הגלגל הגאולה, התחיל להיכנס לעבודה. שימו לב מה כותב הרשב"ם. לאחר שהרג משה את המצרי, וביקש פרעה מלך מצרים להרוג את משה, ויברח מפניו, עד שהיה אתה בן 80 שנה כשדיבר הקדוש ברוך הוא עמו, והיה מות אתה מלך מצרים שהיה מבקש להורגו, וישראל נהנחו עד אתה, וראה הקדוש ברוך הוא בעוניים, ומשה היה רואה, ונראה לו הקדוש ברוך הוא בציווה הוא לשוב למצרים, ולא היה משה רוצה כי היה מתיירא, עד שאמר לו הקדוש ברוך הוא, כי מתו כל האנשים המבקשים נפשך. זה פרעה? שמת. שמתם לב, משה רבנו לא היה רוצה, גם אחרי שהוא אמר ליתרו, לפי הרשב"ם, גם אחרי שהוא אמר ליתרו, אני הולך לגול, היה לו קושי, היה לו קושי לצאת מהבית, ולעשות הדבר הזה. למה? היה שם פחד. איך הקדוש ברוך הוא הרגיע אותו עם הפחד? אין מה לפחד. הם כבר לא מבקשים את נפשך, הכל בסדר, תירגע. מזה אנחנו לומדים יסוד גדול, ומשה רבנו ברגע שהחסמים לגאולה זזו, לא החסמים הגלויים, החסמים הסמויים זזו הצידה, מיד התחיל לפעם בו הרצון החיובי ללכת ולגאול את ישראל. היה לנו רואה נאמן, כמו משה רבנו, שהלך וגאל את ישראל בכזאת, בכזה רוח גבוהה, במסירות נפש, שפעם אחר פעם נשכב על הגדר, והעיז אפילו להטיח כלפי שמיה ויאמר, למה הראות על העם הזה? שמשה רבנו ידע שזה משפט קשה כלפי שמיה, הוא ידע שהוא יענש על זה, אבל למה בשביל עם ישראל אני לא מסוגל לראות אותם ככה. היה לנו רואה נאמן, בכל ביתי נאמנו, היה לנו אדם שקיבל כל כך הרבה תארים, עבדי, שקראו לו עבדי, אתה כל כך התאים לתפקיד, אבל היו דברים פירוטים שחסמו לו את הרצון החיובי. גם בחיים שלנו, אם יש דבר שאנחנו יודעים שהוא טוב לנו, למה? כי כל הסביבה אומרת לנו את זה, כי אנחנו באמת מבינים בשכל שזה מתאים לנו, אם זה לא מתאים, לא מתאים. כולם אומרים לך לא לעשות משהו, ואתה רוצה משהו, כנראה שאתה טועה וכולם צודקים. כנראה. אבל אם כולם זה, ואתה לא מרגיש שאתה רוצה את הדבר הזה, הגעת לפרקך, אתה כבר בן 24, 25, למה אתה לא מתחיל לצאת, להיפגש? מה אתה חושב? לא, אני עוד לא בשל. מתי תהיה בשל? בגיל 80 תהיה בשל? מתי תהיה בשל?
86,
כן? או, 86, יורם גאון, תחתן, 86, בת כמה הקלה? לא פרסמו אותה, ברוך השם, לא נסליחו, הודו להשם כיתו. בקיצור, אתה רואה שדרך ארץ עכשיו זה לעשות את הדבר הזה? סע, תתקדם. תקדם בחיים שלך. אלא מה? אתה לא מצליח להתקדם. בוא נקלף, 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 נקלף. נגיע לסיבה האמיתית. נגיע באמת מה חוסם את הרצון. תסיר את החסימות ותראה שאתה מאוד מאוד תרצה את המשימה שמתאימה לך וראויה לך. שבת שלום.